תקנת צילום התקלקלה לי תוך כדי צילום. מה? לא, לא, פה זה נקודה בזמן. הבא התקלקלה.
זה עובד? עובד, אתה ראיתי ככה את הפוכה, תראה אם זה עובד. אתה יודע לפתוח. אה? אתה
יודע לפתוח?
יש מול.
איזה שמול? יפי. יפי. שבת הצליקה. אני מתנצל שאין מספיק צילומים. נשתדל מה שאפשר. רבותי, אנחנו לומדים היום נושא כאוב שגם תלמידי חכמים מובהקים אינם יודעים אותו. זה מהנושאים שעליהם מדברים האישה, והאישה לא מדברת עם הבעל. היא עושה כל מיני דברים, בסוף היא חוזרת תאורה. זה הכיוון. לא יודעים. וגם אנשים שיודעים הרבה מאוד תורה אינם יודעים. וכיוון שכך, מה קורה כשהגברים לא יודעים, הבעלים לא יודעים, תלמידי חכמים לא יודעים, גם הנשים לא יודעות. זה נושא אפל שבין מדריכת הקלה לבין הקלה. נשים פוסקות הלכה, זו טראומה. המציאות מתפתחת, יש הרבה שאלות, יש המון תשובות, ואנחנו נתקלים בדברים לפעמים עצובים, לפעמים גרוטסקיים, כל מיני פסקים שניתנים כאשר מלמדת הקלות צריכה להדריך את האישה אחרי הלידה החמישית. היא מתקשרת למנהלת הקלות, היא לא זוכרת בדיוק מה עושים בשבעה נקיים, והמנהלת הקלות צריכה להדריך אותה מלפני 10 שנים כשהתחתנה. דברים עצובים מאוד. הנושא שלנו הוא הבדיקות בשבעה נקיים. הוא מצליח שם יהושע? יצחק, יש שם משהו שאפשר לצלם שם?
מה?
אפשר לצלם בפנים? מה שיש בפנים? כן? לא ידעתי את זה. אם כן, הנושא שלנו הוא בדיקות בישיבה נקיים. אקדים ואומר עד שהם יסיימו שיש יהודים לא אוהבים הלכות שבדיעבד זה בסדר. הבן אומר, תגיד לי מה שצריך לעשות אני עושה, אבל אם יש דברים שלכתחילה ככה ובדיעבד ככה, אז נעשה ישר בדיעבד. זה נקרא שיטת השעקול. שיטת השעקול זה אומר, לא ברוך המה מברכים, תן שעקול, זה הולך. שעקול זה הלך. תמיד יש ספק, אתה יודע שאם ברכת שהכל זה יוצא, ואז אנשים מתרשלים בהלכות ברכות. אנשים לא אוהבים דברים. הדוגמה המובהקת זה תלמוד תורה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. בעברית קלה הכוונה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב. כן? זאת אומרת, והגית בו יומם ולילה, אי אפשר ללמוד כל היום, כל הזמן. התכוונתם לומר קריאת שמע בבוקר ובערב, אז למה אתם אומרים והגית בו יומם ולילה? תגידו בראש, מי שאומר קריאת שמע שחרית וערבית, יהיה מצוות תלמוד תורה. וכך יש בעיה בכל המצוות המודרגות, המצוות שיש להם שיעורים שונים, שהן הופכות להיות מזולזלות. גם כאן יש לנו, מה? חנוכה. חנוכה זכתה. חג החנוכה זכה, שהמהדרין מן המהדרין כולם נוהגים בזה, אבל גם זה רק בגלל שהם חושבים שזאת חובה. אם היו מגלים את העניין הזה, אולי זה היה משתנה. כך יש בהרבה דברים. אסור לצאת מארץ ישראל. חוץ מי, אמרת חוץ מי, הבנו, בקיצור מותר. אלא מה, שצריך לבוא לשאול את הרב, לקבל היתר. הוא תמיד נותן את ההיתר. והעיקרון הוא שיש נושאים שהם באים להגביר את הקשר בין הרב לקהילה. צריכים לשאול את הרב, הוא תמיד אומר מותר, אז למה באים לשאול את הרב? כי הוא רוצה לדבר איתנו לפני זה, חזק אותנו לפני היציאה לחוץ לארץ. תמיד זה מותר. וכך יש הרבה נושאים כאלו בהלכה, שהם לא חתוכים. הדברים הלא חתוכים מזולזלים. זה הולך? טוב מאוד. אם כן, יש לנו פה את הנושא של שבעה נקיים. אני פשוט רוצה שהחומר יהיה מולנו, אז נקדים איזה נושא, אני קצת עוקף. הדין של שבעה נקיים הוא כתוב בתורה. וספרה לה שבעת ימים ואחר תתהר, כמובן כדי לספור יצחה לדעת שהיא לא רואה יותר. זה הפסק תרה משבוע שעבר. ברגע שאישה מבדת שהיא לא רואה אדם, מתחילה לספור את השבעה נקיים. יש דיון, כמובן שיש לנו כמה דקות, אבל יש דיון ביחס בין ספירה של שבעה נקיים, ספירת העומר וספירת היובל. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. תוספות שואלים את זה, שבספירת העומר סופרים כל יום, היום כך וכך ימים לעומר. ביובל, הרמב"ן על התורה אומר, ויש עוד מקורות לזה, שבית הדין סופרים כל שנה בזמן שהיובל נוהג, היום שנה אחת ליובל, שתיים ליובל וכו'. והשאלה היא בשבעה נקיים גם כן. יש שיטה מפורסמת של ספר האגודה, אחד מהראשונים, שאומר שגם אישה צריכה לספור היום כך וכך לשבעה נקיים. והשאלה למה לא כך? יש אומרים ש... תוספות אומרים שאולי תראה ותסתור, אולי תסתור את המניין, אז היא לא יכולה לברך, ולכן סופרת בלי ברכה. האגודה אומר סופרת עם ברכה. האישה אומרת כל ערב ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר גישם אותה וציוונו על ספירת שבעה נקיים, היום יום אחד לשבעה נקיים. ככה האגודה. תוספות אומרים סופרת בלי ברכה. טוב, אנחנו יודעים שאנחנו סופרים לא עם ברכה ולא בלי ברכה, אנשים שלנו לא סופרות בכלל שבעה נקיים. והשאלה מה הטעם? אחר הלימוד נראה שהספירה בספירת העומר היא מקדמת אותנו. כלומר, אנחנו הולכים ומתקדמים. כל יום עושה אותנו יותר. מתקדמים מפסח לשבועות. היובל כל יום מעביר אותנו שלב נוסף. ספירת שבעה נקיים, המטרה היא לא להיות יותר טהורים. הטהרה מתבצעת אך ורק בתבילה. שבעה נקיים זה אומר שהאישה מחויבת במשך עוד שבעה ימים לוודא שהיא לא רואה אדם. במובן הזה ספירת שבעה נקיים זה לא חיוב, זה שלילה. כלומר, אני מתנצל כי יש מלמדות קלות, הרי אנחנו יודעים שלנשים לפעמים קשה לעשות בדיקות. בכלל נשים עד חתונתן, כל סוגיית המחזור זה סוגיה לא נעימה, כזה משהו לא נקי. וזה שהן צריכות להיות עסוקות בבדיקות בשבעה נקיים, יש נשים זה מאוד מרגיז אותן, במיוחד נשים שיש להן רקע פמיניסטי כלשהו, מרגיז אותן שרק הן צריכות להתעסק בדברים האלה, והבעל מגיע כמו מלך ולא עושה שום דבר. אנחנו מכירים את הדבר הזה, שהנושא של הבדיקות בשבעה נקיים הוא קשה. זהו? זה מה שיצא.
רואים.
זה מגלל שבעה נקיים, הדפים יצאו נקיים. אם כן, יש קושי לנשים, לנשים מסוימות יש קושי בשבעה נקיים. אנחנו מכירים את הדבר הזה שנשים מרגישות שצריכות לעסק בדברים לא נקיים. זה מעצבן. מה עושה מלמד את הקלות? אבל זה אל תספרו לנשים. מלמד את הקלות אומרת לה, ביום הראשון את סופרת, תעשה טהורה שביעית. ביום השני עוד יותר. היא הופכת את הספירה שבעה נקיים לחוויה רוחנית. אני לא מתנגד. יפה. המלמדת קלות, היא סוברת בעצם שצריך לספור, היא סוברת כמו שיטת יחיד בראשון. שצריך לספור היום יום שבעה לשבעה נקיים, ובעצם תהליך שבעה נקיים הוא תהליך של התנקות בטהרה. אנחנו לא פוסקים כך להלכה. אתם לא חייבים לספר את זה לנשותיכם. אנחנו לא פוסקים כך להלכה. אנחנו פוסקים שאין דין ספירה. יש ספירת העומר, יש ספירת היובל, תודה רבה יהושע. יש ספירת העומר, יש ספירת היובל, אבל אין דין ספירת שבעה נקיים, כי בעצם הדין של שבעה נקיים הוא לוודא במשך שבעה ימים שהאישה לא ראתה אדם. זה הכל. למה צריך לוודא את זה שבעה ימים? אני מזכיר שדין תורה, שבעה נקיים מחויבת בהם רק אישה שראתה דם שלושה ימים רצוף, היא הזווה הגדולה. אישה שראתה דם שלושה ימים רצוף מחויבת לספור שבעה ימים, כלומר היא הוחזקה רואה, ולכן דרשה מן התורה שבעה ימים לוודא שהיא לא רואה דם. רבנן תקנו שכל הנשים, למרות שראו רק יום אחד, צריכות לספור שבעה נקיים. תקנות יש בהם השתלשלות ארוכה. בסופו של דבר אמר רבי זר, רבנות ישראל החמירו לעצמן שאפילו רואות טיפה דם כחרדל סופרות שבעה נקיים. הגענו לזה שצריכים לספור שבעה ימים, לוודא במשך שבעה ימים את הטהרה. ויוצא שבדיקת שבעה נקיים זה לא חיוב, זו שלילה. כלומר, זה לוודא שהיא לא ראתה אדם. כלל יסודי בברכות, לא מברכים על שלילות. כלומר, לא מברכים על בדיקת התולעים. אין ברכה אשר קידשנו בתולעת ציוונו לבדוק תולעים. כי בדיקת תולעים זה רק להינצל מאיסור. הברכה... כן, יוסי, תן אנשים פה, יש פה, רואים פה בצמדים. כבוד. טוב, אם כן, אנחנו אומרים אז ששבעה נקיים לא צריך... נכון, הראשונים שאלו בפסחים בדף ו, למה מברכים על בדיקת חמץ? ישנם שתי תשובות בראשונים. תשובה אחת של הר"ן, שבדיקת חמץ זה התחלה של מצוות תשביתו סורים בתיכם, ואז באמת לא מברכים על הבדיקה. תשובה שנייה של הראש, שיש תקנת חכמים, מצוות עשה מדרבנן, לבדוק. ועל המצוות עשה מדרבנן, לבדוק, רק על זה מברכים, ולא על ההינצלות מבעל יראה ובעל ימצא. זה ראש במסכת פסחים. אם כן, רבותיי, זה הנושא של שבעה נקיים. אגב, זה נזכיר פה, רק אם יש לפניכם כבר, אז תראו את הפתחי תשובה בסעיף קטן ד', אם זה כבר לפניכם, פתחי תשובה בתחתית העמוד. הגאון הקדוש, יש לכם? יוסי, הראש שלך, העיניים שלך למעלה, תרד למטה. סעיף קטן ד', בפתחי תשובה. הגאון הקדוש בעל שלה, שני לוחות הברית, דף קוף א', הצריך שבימי ספירת נקיים תמנה בכל יום, ותאמר היום יום כדכתיב בספרה לה, כמו ספרתם לכם, כך בספרה לה, אך בתשובת נודע ביהודה תניין, החלק יורדיה, סימן קוף חף ג', חולק עליו. והיום בתשובת מהר"ם בר ברוך, מהר"ם בר ברוך זה אחד הראשונים, הוא קדם להשלה, זה המהר"ם מרוטנבורג, דפוס פראג, סימן רשנון ב' שכתב גם כן, דנה סופרת, דלא דמי לעומר, וכן בתשובת הרדבז כתב גם כן שאין צריכה להוציא המספר בשפתיה. הרדבז הזה שאמר שהאישה לא צריכה להוציא את המספר בשפתיה, הוא גרם שאלה גדולה מאוד בהלכה, מבוכה עצומה מאוד בשאלות שקורות כל יום. כלומר, השאלה היא כזאת, נכון שהאישה לא צריכה לספור שבעה נקיים, ודאי לא צריכה לברך על ספירת שבעה נקיים, גם לא צריכה לספור שבעה נקיים, אבל השאלה היא כזו, האם אישה שבדקה, אבל לא בדקה בדיקות של שבעה נקיים, כוונתי לומר, אז הסיפור הרי זה קורה כל הזמן. היא בדקה, והיא אמרה, זה לא טוב. כך בדקה, שהיא אמרה, זה מה זה, בטוח לא טוב, הצהוב הזה. לא טוב הצהוב. אחר כך בעלה אמרה, תראו, אולי זה כן טוב. שמרו את העדים, מגיעים אחרי שבוע, אמרים את כל העדים, הכל מצוין. יש פה אישה שבדקה את עצמה, אנחנו יודעים שהיא לא ראתה אדם, אבל מבחינתה היא לא בדקה בתור חלק משבעה נקיים. ברור השאלה ברורה, כלומר, בעצם השאלה היא, האם האישה צריכה להיות מודעת לזה שהיא בשבעה נקיים? כמה רמות יורדים? השלה אמר, אגודה ועוד אמרו שישראל לברך על ספירה שבעה נקיים, או לומר היום כך וכך לשבעה נקיים. האם היא צריכה להיות מודעת שהיא בשבעה נקיים? מה הדין לאישה שהסיחה דעתה משבעה נקיים? זה קשור במיוחד להלכה שאנחנו אומרים שבדיעבד נספיק בדיקת יום ראשון ושביעי. מה הדין אישה שעשתה בדיקת יום ראשון ואחר כך בעלה יצא למילואים? אז היא אומרת, טוב, הוא יחזור בעוד חודש. חזר אחרי שבוע, האם יכולה לבדוק בדיקת יום שביעי ולטבול או לא? הסח הדעת, נחלקו בדבר הזה. יש תשובה מפורסמת שבעל שוט מעיל צדקה מלפני 200 שנה בפראג, שכתב שהסח דעת בשבעה נקיים מבטל את השבעה נקיים. כלומר, אישה צריכה להיות מודעת לזה שהיא בתהליך הטהרה, ויש חלקו עליו, רבים חלקו עליו, ובעצם המקור הוא, תראו מ... סעיף ח', יש לפניכם בצילום פה את סעיף ח', החרשת ששומעת ואינה מדברת, או שמדברת ואינה שומעת עליהן כפיקחות, אבל אם אינה שומעת ואינה מדברת וכן השוטה או שנטרפה דעתה מחמת חולי, צריכות פיקחות לבדוק אותן. כאן כתוב שאישה שאין לה דעת בכלל יכולות חברותיה לבדוק אותה. מה יש ללמוד מהסעיף הזה? מה? צריכות פיקחות לבדוק אותן, לא פיקחות. פיקחות צריכות לבדוק אותן. מה יוצא מזה? שאין צורך שהאישה תהיה מודעת לזה שהיא בתהליך השבעה נקיים. בעצם נשאלה שאלה, רק שנייה, רק רגע, מה?
איך נהיה לדעת איך היא מטמאה בכלל?
לא, לטמא זה ידיעה, זאת עובדה. זה לא דעת, זאת עובדה. לא צריכים לברר את הדבר הזה. אז יכולים לראות אדם. השאלה שנשאלה בזמן האחרון, שואל אותי שאלה כזאת מעניינת, יודעים, הרבנים שעמם להם, מדי פעם זה שאלה כל הזמן חוזר על עצמו, זה שאלה מעניינת, אז כולם מתעוררים. אז השאלה המעניינת הזאת היא, מה הדין באישה שעשתה הפסק טהרה, עשתה בדיקה של יום ראשון, התאשפזה שלושה ימים בהרדמה מלאה, בניתוח, והיא משתחררת, עכשיו היא יכולה להמשיך את הבדיקות, יש לה עוד יום יומיים, האם היא יכולה לטבול, או שהשלושה ימים שהיא בהרדמה מלאה, מבטלים לה את השבעה נקיים. זו המחלוקת הזאת, נכנסנו למחלוקת הזאת, האם מסך הדעת מבטל את השבעה נקיים. לכאורה יש רעיון פורשת שלו, ממצב שחברותיה הפיקחות בודקות אותה, אבל זה קשור לסברה של מצות מכונה. כלומר, מצות מכונה, ציצית מכונה, האם הבדיקה של חברותיה הפיקחות, אפשר להגדיר את זה כדעת של האישה? יותר מסתבר לומר שלא. הבדיקה של חברותיה הפיקחות, זה רק אומר שאנחנו יודעים שהיא לא ראתה דם, ומזה הרב משה פיינשטיין בתשובה פסק שירדנו עוד מדרגה. כל מה שצריכים בשבעה נקיים זה פשוט שבעה ימים לדעת שאישה לא רואה דם. זהו. לא צריכים שום דבר מעבר לזה. כך פסק גם החזון איש ועוד כמה פוסקים. יש כאלה שמחמירים כבר מיל צדקה. השם יציל אתכם משאלות כאלו. אבל כלומר, למעשה זה קורה כל יום כאשר בא אליך הבעל ואומר, אשתי אמרה שזה בטוח לא בסדר, אבל אם אני כבר פה בשביל לשאול אותך את השאלה של היום הרביעי, כבר הבאתי את האלה של היום הראשון, השני והשלישי, שבטוח לא בסדר, מה אתה אומר? אתה מסתכל ואתה אומר, זה בטוח בסדר, אבל האישה כבר התייאשה מספירת שבעה נקיים. העצה הירוצה כדי לא להיכנס למחלוקות, למרות שבציונות הדתית, אם אתה רוצה להיות רב של הציונות הדתית, אתה חייב להקל, אחרת ידיחו אותך מלהיות רב מטעם הציונות הדתית. אבל למרות הדבר הזה, כדאי לא להיכנס למחלוקות, ואם כן, לעולם לא להתייאש מספירת שבעה נקיים, ללמד את הנשים ששבעה נקיים יש איתה. הבעיה שנשים לא אוהבות שאומרים להם יש איתה. יש בזה קושי, אבל לומר להם, להשתדל להיות במודעות בשבעה נקיים, שזה תהליך, להשתמש במלמד את הקלות, שאחרי הכל יש משמעות לשבעת הימים נקיים, ויש לה צריכה דעת שהיא נמצאת בשבעה נקיים, ולעולם לא להגיע למצב שאומרת האישה, זה כבר לא טוב, ונתחיל מחדש, לא להגיע למצב כזה. לא, אם אתה אומר שבספרה לה שבעת ימים, כי זה כתוב בספרה לנו, מה אפשר לעשות? מה נעשה? אישה שותה באמת לא מתחתנת, לפי מה שאני זוכר. נשתתתה, טוב, בואו ניכנס לסעיף ד', נראה את סעיף ד' בשכנות. רבותיי, סעיף ד' זה משנה. לפעמים יש סעיפים שהם גמרא, יש סעיפים שהם חידושי הראשונים. סעיף ד' זו משנה. הבעיה שזו משנה מסכת נידה. משנה לא כך ידועה, אבל דינה זה משנה. בכל יום, אומר פה השולחן ערוך, בכל יום, יום, מזין ימי הספירה, צריכה להיות בודקת, לכתחילה, פעמיים בכל יום. אחת שחרית ואחת סמוך לבית בין השמשות. כבר אומר לכתחילה נשמעת לא טוב, כן? אבל בכל יום, מזין ימי הספירה, צריכה להיות בודקת לכתחילה, פעמיים בכל יום, אחת שחרית ואחת סמוך לבין השמשות. הדין הזה לקוח מהמשנה בעצם. מדוע? כיוון שהמשנה דנה בשאלה, מה קורה באישה שלא בדקה? כך המשנה בנידה, דף סמכת, סליחה שאני מציין זה לפי דפי הגמרא, אבל המשנה בגמרא בנידה, דף סמכת דנה באישה שלא בדקה אלא יום ראשון ושביעי. יוצא שלכתחילה צריכה לבדוק ודאי כל יום. בעצם הראשונים נחלקו בדבר, מה שעולה מהמשנה שצריכים לבדוק כל יום, לבדוק כל יום. מה כן לבדוק כל יום? כל יום זה לבדוק את כל היום. בודקים את כל היום, פעם אחת בבוקר ופעם אחת סמוך לבין השמשות. אני חוזר עוד פעם על השולחן ערוך הזה כי הוא ממש אקטואלי. בכל יום משבעה ימי הספירה צריכה להיות בודקת לכתחילה פעמיים בכל יום, אחת שחרית ואחת סמוך לבין השמשות. מה זה שחרית? הבית יוסף אומר שחרית כי קמה ממיטתה. מה קורה באישה שקמה מוקדם בתקופה הזאת של השנה? מתי הנץ? סליחה שאני לא יודע. מה, איזה שעה? 6:38. רק גברים קמים בשעה כזאת, נשים קמות קודם בתקופה הזאת. ואם כן, השאלה היא מתי תבדוק האישה. דעת השכון הרוחי שהיום מתחיל מעמוד השחר, ואכן כך כתב פה בבית יוסף שהבדיקה תתבצע עוד לפני הנץ. ונעשה את החשבון, 6:38 זה 72 דקות זמניות, בערך משעה 5:30 אפשר לבדוק את הבדיקה לדעת השכן ערוך. השאלה היא, מי שסובר כמו אגרה לגבי זמן קריאת שמה, כלומר הוא הולך להתפלל במניין המאוחר, זה בגלל שהוא סובר שהיום מתחיל מהנצח חמה, האם האישה יכולה לבדוק בבוקר לפני הנץ? התשובה היא כן, כולי אלמה מקילים שיכולה האישה לבדוק בבוקר לפני הנץ, וזה בגלל שבלאו הכי יש לנו מחלוקת ראשונים האם האישה צריכה לבדוק בדיקה אחת בכל יום או שתי בדיקות בכל יום. נכון שהשולחן ערוך פסק צריך שתי בדיקות בכל יום, אבל יש מקלים בדבר הזה, ולכן כאשר אישה בודקת בדיקה שהיא טובה לדעת השולחן ערוך, וגם לפי הגר"א כנראה שטובה בדיעבד, נסתפק בדבר הזה. ואם כן, אישה בודקת כאשר היא קמה, אבל לא לפני עמוד השחר. על זאת שנאמר עליה ותקום בעוד לילה, לא תוכל לבדוק את הבדיקה של שבעה נקיים, אלא רק בעמוד השחר. עמוד השחר בעונה הזו של השנה הוא בערך בחמש וחצי. צריכה האישה להתרגל שהיא קמה ומיד בודקת בדיקה, ולא אומרת אחרי זה ואחרי זה ואחרי זה ואחרי זה, כי אחרי זה כבר מגיעים לבדיקה של הערב, וזה לא טוב. קמים, בודקים, ואפילו לפני זריחת השמה, החמה, כל שאנחנו נמצאים אחרי עלות השחר. מתי הבדיקה השנייה? שימו לב, פה החמיר השולחן ערוך. פעמיים בכל יום, אחת שחרית ואחת סמוך לבין השמשות. כלומר, אומר השולחן ערוך לבדוק את הבדיקה לפני השקיעה. למה לא נבדוק בין השמשות? בין השמשות ספק יום ספק לילה, אז זה פחות טוב. כמובן, אישה שהפסידה את הבדיקה יכולה, כדאי מאוד שתבדוק עדיין בין השמשות. ולמה שלא תבדוק בלילה? אנחנו, אבל למה לא בלילה הקודם, שהלילה היא לילה למחר? אנחנו רואים פה בלשון השולחן ערוך שהוא מניח כהנחה פשוטה שהמושג יום ראשון, יום שני, יום שלישי, זה היום ולא הלילה. ודאי שגם הלילה אישה אסורה, אבל כל הספירה של שבעה נקיים צריכה להתבצע ביום. יש חולקים על הדבר הזה. רש"י במסכת נידה חולק, אבל השולחן ערוך פוסק כמו הרמב"ן ועוד כמה ראשונים שסוברים שכל הספירות וכל ההלכות מתבצעות ביום בלבד. עוד מעט נגיע, הרי ברור שהאישה שוכחת והם מתקשרים לרב, שכחתי. מה עושים? עוד מעט נגיע לדבר הזה, שיש לזה השלכות מאוד מאוד חמורות. אבל כרגע אנחנו נמצאים בלכתחילה, ואם כן אני חוזר, הדין לכתחילה הוא אישה צריכה לבדוק 15 בדיקות בכל תהליך התהרות שלה. בדיקת הפסק טהרה, אולי גם מוח דחוק, ועוד 14 בדיקות. זה מה שצריך. ומי שמנסה להקל על אנשים, לזכור את האישה משבוע שעבר. מי שמנסה להקל על אנשים, בסוף לא יהיו בדיקות בכלל, ואוי ואבוי לנו. אם כן, זהו הדין. בכל יום, אני חוזר לשכון ערוך, מזין ימי הספירה צריכה לבדקת לכתחילה פעמיים בכל יום, אחת שחית ואחת סמוך לבין השמשות, ואם לא בדקה בכל השבעה, אלא פעם אחת, לא שנה בדקה ביום ראשון של השבעה, או ביום השביעי, או באחד מהאמצעים, מאחר שבדקה ביום שקודם השביעי ומצא תאורה, עלולה. סיפור מאוד עצוב. איזה מין הלכה זה שאומרים, נא לבדוק 14, ואם פעם אחת גם טוב. זה מועד לכישלון הסיפור הזה. צריך לזה עירת שמיים בשביל להחזיק ראש בדין הזה. אבל שימו לב, אבל אם לא בדקה בכל השבעה או ביום השמיני בדקה, אתם זוכרים את הסיפור משבוע שעבר? זה הסיפור. אם לא בדקה בכל השבעה, כלומר יש את ההפסק טהרה, לא בדקה בכלל בשבעה נקיים, הוא יום השמיני בדקה, הוא מצא התורה, אלא יום שמיני בלבד, הוא משלם את זה, צריך להתחיל שבעה נקיים מחדש. הרב לא יכול להיות רחמן אם זאת המציאות. ויש אומרים שצריך שתבדוק ביום ראשון מהשבעה או ביום השביעי, ואין להקל. המחלוקת הזאת, האם בדיעבד מספיק בדיקה אחת או שתיים, המחלוקת הזאת היא מחלוקת בגמרא. זה מחלוקת איך פוסקים, כאיזו דעה בגמרא פוסקים. סיכום, לכתחילה בודקים 14 בדיקות, שתיים בכל יום, אחת שחרית ואחת סמוך לבין השמשות. בדיעבד, דעה הראשונה בשולחן ערוך שבדיקה אחת, לא חשוב מתי, מועילה. דעה שנייה בשולחן ערוך היא חייבת לבדוק ביום ראשון וביום השביעי, ואין להקל. מחמיר השולחן ערוך וסובר שיש אישה שבדקה ביום ראשון, לא בדקה ביום הראשון וביום השביעי, אין להקל לה. יש דיון בדעת השולחן ערוך מה הוא התכוון כשהוא אמר, יש אומרים שצריך לבדוק ביום ראשון וביום השביעי. האם הוא התכוון ביום ראשון ואפילו ביום השביעי, אבל גם ברביעי, גם בשלישי, גם בשני, כלומר העיקר שיהיו שתי בדיקות, או שהוא התכוון דווקא ביום הראשון וביום השביעי? בוא נשאל את השאלה. מה? לא להיבהל. אישה שמעשה שקרה השבוע וגם שבוע שעבר וכנראה גם שבוע הבא יקרה, אישה שבדקה עשתה הפסק טהרה, אחרי זה היא שכרה עבודה, לחץ ילדים, בעיות שלום בית, פרנסה וכו', שכרה, והנה היא בדקה בדיקה ביום השישי, ועכשיו היא מגיעה למקווה ביום השביעי. הנה יש לה שתי בדיקות, המדריכה בקרות, היא זוכרת משהו? אמרו לה שתי בדיקות. אז יש לה בדיקת יום שישי ויום שביעי, והפסק טהרה היה פעם. האם היא יכולה לגדול ביום השביעי או שצריכה לבוא בעוד שישה ימים, כי השבעה נקיים התחילו מהיום השישי? התשובה, היא צריכה לבוא בעוד שישה ימים. בלי ספק שצריכה לבוא בעוד, בעוד, בעוד שישה ימים. השם יציל אתכם מלענות את התשובה הזאת לאישה הזאת בטלפון, שלא תגיעו למבחן הזה. בואו נראה מה הרב אהרון. השכנוך אומר שאין להקל, אז אם כתוב השכנוך שאין להקל, ויש אומרים שצריך שתבדוק ביום ראשון מה שיום השביעי ואין להקל, אז למה אתה מקל? טוב, כי מה שאומר ואין להקל זה רק כתחילה, ומשל תדחק בכלים. אתה ראית פעם מצב שאישה שצריך לשפוך שבעה נקיים, זה לא שאתה דחק? מה קרה שאתה דחק? מה? רגע, רגע, כבוד הרב, כתוב פה ואין להקל. יש לך שכנות לפניך? מה? נו, אז כתוב ואין להקל. הרב אהרון בצלאל מקשה, הרי הכלל הוא שסתם ויש אומרים, אחר כך סתם, אז למה פה סתם ויש אומרים, אחר כך שאומרים? התשובה היא שזכותו שבא לכללים לשנות מהכללים. זה השכן ארוך. נכון, שאלה טובה, למה הביא את הדעה הראשונה אם הוא כתב שאין להקל כמו הדעה הראשונה? כבר נגיע לתשובות רבות בעניין הזה. חשוב מאוד לדעת את הדעה הראשונה, זה חומר לרבנים שהם ידעו מתי להקל בתנאים מסוימים ובנסיבות מסוימות. כבר נגיע שהרבה נסיבות. לא, בדיקה אחת לכתחילה, שתיים בכל יום, בדיעבד אחת ביום אחד, בכל יום לדעה הראשונה, לדעה השנייה אחת ביום הראשון ואחת ביום השביעי. תראו את הפתחי תשובה בסעיף קטן וב. יש לכם לפתחים בצילום?
יש.
לא כל כך? אז אל תראו, אני אומר לכם את זה בתמצית. יש שני ספרים חשובים, אחד נקרא דגול מרבבה והשני נקרא נודע ביהודה. מה הצד השווה שבין שניהם? שהם שייכים לאותו מחבר. הנודע ביהודה חיבר פירוש של השכן ערוך שנקרא דגול מרבבה ושוט שנקרא נודע ביהודה. בפירוש של השכן ערוך הוא כותב שאם אישה עשתה שתי בדיקות בשבעה נקיים, לא חשוב מתי, בדיעבד זה טוב, אבל בשוט שלו הוא חזר בו וכתב שצריך דווקא יום ראשון ויום שביעי. ההיגיון ברור, כיוון שצריך איזשהו קשר בין הימים. האישה צריכה לספור את כל השבעה נקיים, היא מתחילה ביום הראשון ומסיימת ביום השביעי. זהו הקשר שיש בין שבעת הימים, וזה לעיכובה. כך פסקו כל הפוסקים שאני מכיר. לא מכיר כרגע פוסק אחד, כיוון שאני מוקד באינטרנט, אז אני צריך להיזהר בשני, ואני אומר, אפילו הרב עובדיה יוסף לא הקל בדבר הזה, וגם אי אפשר להקל, כיוון שלשון השולחן ערוך מאוד ברורה שאין להקל, וגם לשון השולחן ערוך נוטה שמדובר ביום הראשון וביום השביעי. בסוד אומר לכם שיש אחד שכן הקל. אך ורק אחד, אבל הוא לא חי עמנו, זה הרב משאש, שהוא הקל. יש לו מעט מאוד שובות בלכות נידה, אבל הוא הקל כמו הדגום הרבה, שמספיק שתי בדיקות, לא חשוב מתי. לא ידוע לי על פוסק חי שפוסק כמו הרב משאש, ואפילו אני לא, שיש לי סנטימנטים אליו חזקים מאוד, לא ידוע לנו. והפוסקים כולם כאיש אחד פוסקים שצריך ראשון ושביעי. אבל השאלה הגדולה היא באמת מה עם הדעה הראשונה. סליחה, אני שוב פעם מסכם רבותיי, זה לא טוב, כי אני יודע שיש כאלה שאומרים עכשיו הבנו שתיים. זה לא עובד ככה. שתי בדיקות בכל יום, אחת בבוקר ואחת בערב, זו מצוות ספירת שבעה נקיים. ככה האישה מתטהרת. ואם לא, גם אם בדקה בראשון ובשביעי, אבל דווקא בראשון ודווקא בשביעי, היא קשרה את הימים ועלו לה השבעה הנקיים. הייתה לנו פה מבוכה במקווה, מבוכה גדולה מאוד, והיא שאנחנו רואים שיש נשים גם מסורתיות, הרי במקווה טובלות כל הנשים. יש כאלו נשים נחמדות שבאות עם המכונית בשבת לטבול, זה סיפור מאוד, מאוד יפה. סיפור מעניין. אנחנו מכירים את הנשים הללו שבאות בשבת לטבול, גם אלו שהבעל מחכה להם במכונית עם הפנס על המקווה בערב שבת, שתהיה תאורה, והן יוצאות מהטבילה ונוסעים הביתה. זה דברים מדהימים. הנשים הללו לא ברור, בוא נגיד שאם הן נוסעות במכונית למקווה, האם הן יודעות משהו עם הפסק טהרה ושבעה נקיים? לא שמעתי, לא ידעתי, לא ידעתי ולא ראיתי, אבל כדאי כן לשמוע, ואפשר לעשות עם האנשים הללו משהו. אז יש את האוכלוסייה הזאת, יש אוכלוסייה מסורתית, יש אוכלוסייה מתחזקת, יש כל המדרגות של האוכלוסייה. הצד השווה הוא שבשכבות רבות של האוכלוסייה, הבלניות רואות שנשים בעצם לכתחילה בודקות מעט מאוד בדיקות. מעט מאוד בדיקות, אישה שכבר חמש שנים בודקת שתיים, בסוף תבדוק אחת. אז השאלה מה עושים? כבר אני נדרשתי לכתוב שלט במקווה על הבדיקות. עכשיו, מה אתה עושה? אני אכתוב, נא לבדוק, הפסק תערב עוד 14 בדיקות ולא לשכוח מוח דחוק. אז קודם כל, הרי על זה מאיימים תמיד, אנשים לא יבואו לטבול. אתה צריך להיות סובלני. אם תחמיר לא יבואו. אבל זה גם נכון, אני חושב. זאת אומרת, אם, כי אישה לא דתייה, היא לא יודעת איך לפרש את השמת הזה. צד שני, אם אתה כותב, צריך לבדוק בדיקת יום ראשון ויום שביעי, אז יש הרבה נשים שתיפלט אנחת רווחה מגרונן, כי אני באמת חושב שצריך יותר. יש לנו פה הכשר, רק בדיקת יום ראשון ויום שביעי. איך מנסחים את הדיעבד, באופן שזה יישאר בדיעבד, אבל זה גם יעזור לאותן נשים שכנראה לא יבדקו יותר מראשון ושביעי. אז כתבנו משהו, כדי שתתאפשר התבילה, יש צורך לכל הפחות לבדוק בדיקת הפסק טהרה ובדיקת יום ראשון ויום שביעי. איזה מין נוסח כזה מפותל, אני מקווה שאנשים יצליחו להבין בסוף מה כן צריכים לעשות. הצלחנו למצוא איזשהו נוסח, יש עד כזה גדול במקווה, תשאלו, גדול, רואים אותו מול הכניסה. הצלחתי אותו עם מיטב הפלפול הלמדני, שלא יתפרש שזה מה שצריך, יתפרש שאם עשית רק כזה זה בסדר, אבל יהיה כלול בתוכו שאנחנו גם רוצים להתקדם בחיים ולעשות יותר ולא להסתפק במועט. אם כן, זה בדיעבד, בדיקת יום ראשון ובדיקת יום שביעי. הבעיה היא שזה טוב מאוד לספרים, המציאות לא פשוטה. נכון. אבל ההפסק טהרה לא צריך להיות צמוד לשבעה נקיים. אישה עושה הפסק טהרה, את השבעה נקיים יכול להתחיל אחרי זה. הפסק טהרה זה רק לוודא שאדם יפסיק. אדם יפסיק, עכשיו מתחילים את שבעת הנקיים. מתי הם מתחילים? כשהאישה, הוא שואל שאלה טובה יצחק. לפי השתה השנייה שאומרת שחייבים לבדוק ראשון ושביעי, אז ההפסק טהרה, השבעה נקיים מתחילים שהיא בודקת בדיקת יום ראשון. אז לפי השתה השנייה הכל ברור. אבל לפי השתה הראשונה, כשאישה עושה בדיקה כלשהי בשבעה נקיים וזה עולה לה, מתי התחילו השבעה נקיים? שבעה נקיים התחילו ברגע שהאישה החליטה שהם התחילו. כן. זה כבר לא של הטובה. אני אמרתי אותך אחרת, זה כבר לא של הטובה. לא זה אותו מרווח זמן. אם תתראה שיש אומרים בין הראשון לשביעי, אני כיוונתי את השאלה שלך. ביום שהיא ראתה, זה לא יום נקי. אישה שרואה אדם ביום אחד עושה הפסק טהרה, ביום הזה היא ראתה.
לא, ברור, אני לא חושב.
אז רק למוחרת מתחילים לספור. נו. אז שבעה ימים צריך.
ברור.
אז צריך שבעה ימים.
נו.
כן. אתה סובל מחוסר קריאת השולחן ערוך. זה הדגום היפה, אבל בשולחן ערוך כתוב לא כך לכאורה. כן. ברור, כי לפי יש אומרים צריך נקודה מקשרת בין שבעת הימים. שבעה נקיים צריכים להיות שבעה נקיים. היא עושה בדיקה של יום ראשון, התחילו השבעה נקיים. מה זה למה?
מה חוששים?
טוב, אני התייחסתי לזה. רגע רבותיי, אני לא, שנייה יצחק, אני בדברי התכוונתי אחרי זה, תן לי שני משפטים, אם לא נדבר על זה אחרי זה. כתוב בתורה וספרה לה שבעת ימים ואחר תיטהר. חוץ מזה שהאישה עשתה הפסק טהרה והיא יודעת שהיא לא רואה דם, היא צריכה לספור. מה המטרות של הספירה? זה לא חשוב. אבל היא מצווה לספור, ואם היא לא תספור, למרות שהיא יודעת שהיא לא ראה את האדם, היא כבר עשתה הפסק טהרה, לא יעזור לה. איך סופרים? בודקים. איך בודקים? התחלה וסוף. אין אפשרות אחרת. כך, על ידי כך מבצעים את הספירה. יש מי שאמר שסופרים גם סופרים, אבל הדעה הכי מקילה, ככה אנחנו פוסקים, סופרים זה בודקים. בודקים את כל השבעת ימים. איך בודקים את כל השבעת ימים? שניים בכל יום. ואם לא, גם התחלה וסוף, זה לבדוק את כל השבעת ימים. אבל מי שלא בדקה את כל השבעת ימים, היא פספסה. יש שיטה, מה? אז זו תשובה. בסדר, רק אמרתי את זה כל, אבל בסדר.
זה אומר שזה לא רק קשור לתומה, זה גם קשור למעשה
ספירה. כן, רק השאלה, מה זה לספור? האם לספור זה לוודא שוב פעם שלא רואה אדם? זה נקרא לספור. זה לא דווקא מטהר, כן. יש מצוות ספירה, נכון, זאת הנקודה. יש מצוות ספירה, זה לא רק לוודא להיות בטוחים שהאישה לא ראתה אדם, יש מצוות ספירה. שוב אני חוזר, שנה שתי דעות בשכן אורך, דעה אחת, המקילה, דעת רבים, מספיק בדיקה אחת, ואז בעצם יש שאלה טובה, בדיקה אחת, מתי התחילה את השבעה נקיים? כנראה כשהיא החליטה להתחיל שבעה נקיים, היא התחילה. דעה שנייה, צריך שתי בדיקות. השכן אורך אומר, אין להקל. אבל בכל זאת יש מצבים שמקילים, בואו נראה את המצבים. הפתחי תשובה של יש מצבים, כל מיני מצבים בעייתיים. לדוגמה, פה יש דיונים, אדבר על מה שיש פה ואחר כך על דברים שאקטואליים מאוד לימינו. החתם סופר מדבר על מצב שבו אישה כבר הגיעה הביתה, כלומר כבר טבלה, כבר הגיעה לביתה ונזכרה שעשתה רק בדיקה אחת בשבעה נקיים. אומר החתם סופר שלא תחזור למקווה, אלא תסמוך על השיטה הראשונה. למה? שלא יוציאו לעז על בניה שהם בני הנידה. כי אם הגיעה הביתה והתייחדה עם בעלה, כלומר היה כבר ייחוד, והיא חזרה למקווה, יגידו ששימשה בנידתה, ואז יוציאו לעז על בניה. במצב כזה שישה הגיעה הביתה, לא, מה, אבל מכאן יוצא, אל תיבלו, גם כאן מקרים שקוראים כל שבוע, שאם אישה טבלה, והיא עוד במקווה, ואז היא שואלת את הרבנית, הבלנית, שהיא בדקה רק בדיקה אחת בתוך השבעה נקיים, אז אומרים לה, תבואי, תלוי איזה בדיקה. אם הבדיקה הייתה בדיקת יום שני, תבואי מחר, אם יום שלישי, תבואי מוחרת וכו'. וכן לפי, יש פה הרבה פרטים בהלכה. רק אם הגיע הביתה, מקל החתם סופר. מקרה נוסף, מה הדין באישה שיש לה, סליחה, אני פה, יש בעצם שני דיונים. יש דיון אחד, איזה אישה תוכל לבדוק לכתחילה שתי בדיקות? ויש דיון נוסף, איזה אישה, אם בדקה בדיקה אחת, אז לא נצריך אותה טבילה נוספת. כרגע דיברתי על זה, אישה שבדקה בדיקה אחת וכבר הגיע הביתה. זהו המצב שהחתם סופר מדבר עליו. הגיע הביתה, כן, אבל אם עדיין במקווה.
הגיע הביתה אחרי שהייתה במקווה. אבל יצא במקווה, הגיע הביתה.
כן. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. היא תלבש את בגדי נידותה ותלך הביתה. זה לא אותו דבר. אז היא תגיד שהיא לא טובה. זה לא אותו דבר. מה? לא, אבל היא כבר, לא, אנחנו רואים המצב שבו היא כבר עם בעלה וחוזרת למקווה. זה מצב לא טוב. טוב, בסדר. האישה שהייתה עם בעלה וחוזרת למקווה, זה היתר של החתם סופר. כי היא כבר הייתה עם בעלה. לא, לא, היא התייחדה עם בעלה, הגיעה הביתה, בעלה בבית, איחוד, אז איחוד זה, על זה אנחנו מדברים. כל עוד שזה לא קרה, אז טוב המחר. זה מקרה ראשון. אז תראה, אבל יש מקרה, הייתי תרדוי לפני זה המקרה הקודם. אנחנו יודעים שיש נשים שלא מסוגלות לבדוק כל יום שתי בדיקות. בדרך כלל מדובר על נשים אחרי לידה. או נשים שיש להן בעיות הורמונליות. ויש להן חשש לדימומים ודברים כאלו. או נשים שפצעו את עצמן. מכל מיני סיבות, ומסתבכות, כל בדיקה תפצע אותן. כתב הנודע ביהודה, שאישה כזאת שיש לה פצעים, יכולה לכתחילה לבדוק רק שתי בדיקות, אבל לא פחות. ופה יש לנו סיבוך גדול. הנושא של הפצעים, כנראה שהגופות היום הרבה יותר רגישים, ולכן אנחנו עוסקים הרבה מאוד בסוגיית הפצעים. כאמור, הנודע ביהודה התיר לבדוק רק בדיקת יום ראשון ובדיקת יום שביעי. אבל יש לנו קולה יותר גדולה. ומה הקולה יותר גדולה? שיש מחלוקת אם בדיקת לילה היא בדיקה. ויש עוד מחלוקת, האם בדיקה אחת בשבעה נקיים היא מועילה. כתבו כמה מגדולי הפוסקים, הרב אוזנר, הרב עובדיה יוסף ועוד, שנעשה מין ספק ספקה כזה, ואז נאמר שאישה שיש לה הרבה פצעים תבדוק רק ביום השביעי, והמוח דחוק שהיא עשתה והפסק טהרה, הוא יחשב לה לבדיקת לילה של יום ראשון. אם היא סובבה זה בטח טוב. אני הרי אמרתי לתת עצה לאנשים, סמד מור דחוק לסובב. אם סובבה זה בטח טוב, אבל גם אם לא סובבה זה טוב. לא בתור מור דחוק, לא בתור בדיקת הפסק טהרה, לא יכול לחזור על הפלפול, לא בתור בדיקת הפסק טהרה, אבל כן בתור בדיקה של יום ראשון. זאת אומרת, אישה שעשתה מור דחוק, זה יחשב לה לבדיקת יום ראשון לילה. הבעיה היא שלפעמים נשים שיש להם פצע לא יכולות לעשות מור דחוק, כי המור דחוק פוצע אותה. אני אומר לכם מה אני אומר היום לעשות. בעצם כשאנחנו נמצאים בשכון ערוך בהלכה, יש קושי גדול לבעלות הפצע. כבר דיבר בשו"ת נפש חיה, נפש חיה, הזכרתי אותו שבוע שעבר, כי בהקדמה של נפש חיה יש את המכתב של רבי אליהו גוטמכר לגבי כשיהיו קל משפחות בארץ ישראל, סימן שהתחילה הגאולה. אבל יש לו גם תשובה בהלכות נידה, ושם הוא מדבר על אישה שהיו לה פצעים במשך שנה וחצי, לא הצליחה להיטהר לבעלה. מה עושים עם האישה הזאת ששנה וחצי לא מצליחה להיטהר? יש עצה של החתם סופר. החתם סופר אומר שהאישה תתרכז, ואם היא תשים לב שלא יוצא ממנה דם, אז זה יחשב להפסק טהרה ובדיקה. הדבר הזה שנוי מחלוקת, האם ההתרכזות היא כמו בדיקה? יש אומרים שצריך דווקא בדיקה ממש. אני מבין שהדיון הזה היום כבר לא רלוונטי בכלל, כי כמעט אף אישה לא מרגישה את הדימומים. גם אישה שמרגישה זה לפני שהיא מדברת איתי בטלפון. אחרי שהיא מדברת איתי בטלפון, בדרך כלל היא לא מרגישה. אני מתכוון לומר שאני פשוט מסביר לה שהרגשה צריכה להיות הרגשה פנימית. יש מעט מאוד נשים שמרגישות. גם הנשים שבסוף מצליחות לשכנע אותי שהן מרגישות, זה הרגשות ששנויות במחלוקת ולא מוחלטות לכולי עלמא. ולכן להסתמך על מה שאומר החתם סופר, שאישה תתרכז ותשים לב שדם לא יוצא ממנה, זה דבר שהיום כנראה הוא חסר משמעות, כיוון שבכל מקרה הנשים אינן מרגישות שיוצא מהן דם. אולי מרגישות בעיצומו של המחזור, כלומר אישה שיש לה שפע דם ביום השני, שלישי, רביעי, כל אישה והאופי שלה, כשיש לה שפע דם אז היא מרגישה, אבל ודאי לא דימום קל, כמעט אף אישה איננה מרגישה אותו, ולכן אי אפשר לסמוך על הדבר. מה עושים אם כן לאישה שמרובה בפצעים? יש לנו בדורנו חידוש גדול, והוא בודקות הטהרה. בודקות הטהרה בעצם מצוידות במכשור רפואי, שלומר אלמנטרי, ספקולום ועוד כמה דברים, שהן יכולות לראות בצוואר הרחם האם יש דימום או אין דימום. בעצם אנחנו אומרים לאישה שיש לה פצעים כך, היא הולכת לבודק את הטהרה, שאומר לכם את זה שתוכלו לעשות את זה לבד, היא הולכת לבודק את הטהרה, בודק את הטהרה עושה לה הפסק טהרה. לא כל בודק את הטהרה יכולה לעשות הפסק טהרה, זה דבר שדורש הכנה, אבל היא עושה לה הפסק טהרה. פחות או יותר זה נעשה על ידי האפליקטור. אפליקטור זה כמו, נראה כמו קסם של צמר גפן, אבל פשוט גדול יותר. היא שמה על האפליקטור עד קטן, מכניסה את זה בזהירות בזהירות, עוקפת את הפצע, מסובבת, זה הפסק טהרה. האישה נשארת אצל בודקת הטהרה חצי שעה, לומד איתה משהו בחברותה, ועד היא עושה לה בדיקת לילה של יום ראשון. ביום השביעי הפצע כבר נרפא, והיא עושה לעצמה בדיקת יום שביעי של שבעה נקיים. לא נרפא, חוזרת לבדק הטהרה, עושה לה בדיקת יום שביעי. זה לא נוח, זה לא נעים, אבל זה פתרון עצום, זה גמילות חסד גדולה מאוד עם אנשים. במצב הזה של הפצעים אנחנו נתיר לאנשים לא רק לעשות שתי בדיקות בלבד, אלא שבדיקה אחת משתי הבדיקות תהיה בדיקה של לילה ולא ביום. כמובן לכתחילה הבדיקות צריכות להיות 2 ביום, כל יום סך הכל 14, ובדיעבד 2 ביום, בדיעבד של הבדיעבד אחת ביום ואחת בלילה. במצב שבדקה בדיקה אחת בלבד וכבר הגיע הביתה, אמר חתם סופר לו, להוציא לה זה על, בלה, ש, על, על בנה של בני העדה, אפשר לסמוך על זה. מה הדין באישה שעשתה בדיקה אחת והיא אומרת לך, אתה יכול להגיד לי לך לספור את שבעה נקיים, אני אעשה את זה, אבל בי לא מתעניין לא בחומרות שלך ולא בקולות שלך, או בקושי נותן לך למקווה. מה עושים עם הטבע הזה? אז אם החתם סופר הקל לאישה שכבר לנתה אצל בעלה כדי שלא יוציאו עליה לעז שבניה בני הנידה, כן, לאישה כזאת לעשות בדיקה אחת, ודאי אנחנו נקל לאישה שיש חשש שתיכשל בגלל בעלה שעדיין לא מבין את העניין, ולכן אנחנו מקימים בדיעבד לעשות אך ורד בדיקה אחת. זו הייתה המחלוקת בין הבלניות משבוע שעבר, האם הרב רחמן או לא. זאת אומרת, כי יצא שהקלתי לנשים שעשו רק בדיקה אחת, אבל בדרך כלל לא מקל. התשובה היא שאם הבעל, תלוי איך הבעל, זאת אומרת, יש לי אישה שאומר, יש פה אישה אחת בשכונה, אישה צדקנית, ממש, ובעלה עדיין לא, ולהפך, ככל שנעשית יותר צדקנית, נעשה פחות. ואז יש איזה מודוס ויוונדי ביניהם, שאומר, את יכולה ללכת למיקווה, אבל אני את המיטות לא מפריד, לא מפריד הכוונה, יש רק מיטה אחת. לא מפריד. אז יש פה מאזן נעימה ביניהם. האישה הזאת, כשהיא שכחה פעם אחת ועשתה לה בדיקה אחת, לא היה שייך לומר לה לעשות, לחכות עוד שבעה נקיים, ושמחנו על דעת החתם סופר שאומר שאפילו כדי שלא יוציאו לעז על בנה שהם בני הנידה, סומכים על הדעה הראשונה, אבל כמובן נשים אחרות, לכן הבליות היה ויכוח ביניהם, כי חלק זכו שפעם הקלתי, חלק זכו שלא הקלתי, וזה אומר, אין למדים הלכה מפי מעשה, ובכל הלכה צריכים לדעת את טעמה ואת את עניינה. אם כן, אני חושב שסיכם, כן, אסף.
לא ביום ראשון, או לא ביום
השביעי. זאת אומרת,
עשתה כל הבדיקות באמצע,
ורק
או ביום ראשון או ביום
השביעי. העיקרון הוא, כיוון שהפסק טהרה לא צריך להיות צמוד לשבעה נקיים, אז ברגע שעשתה בדיקת יום שני, אז יום שני זה הראשון, והשמיני יהיה השביעי.
בסדר? איך זה להצטרוף לך בשביעה שעשתה הרבה בדיקות, וזה אם היא לא עשתה...
מתי היא עשתה הרבה בדיקות? בראשון גם?
לא. נגיד, עשתה את הראשון עד השישי, את השביעי לא עשתה.
אם עשתה ראשון עד השישי ואת השביעי לא עשתה, אז זו
ש...
השאלה, אבל היא רוצה לדבר ביום השביעי. פשטות ה... יש פוסק אחד שמתיר את זה. אישה שעשתה שישה ימים. יש פוסק אחד גדול בדורנו שמתיר את הדבר הזה. הוא אומר שכל השכנוך לא דיבר אלא כשעשתה רק ראשון ושביעי, אבל עשתה שישה ימים. אז בכללם היום השביעי לא כל כך מובן. הרב אוזנר, הרב קרליץ, הרב מרדכי אליה, הרב עובד יוסף אוסרים את הדבר הזה, וכך פשטו את השולחן ערוך. הנודע ביהודה חידש אבל שאישה שעשתה ראשון, שלישי ושמיני, זאת אומרת, היא עשתה ראשון ושלישי, אז האם צריכה להגיע עכשיו לתשיעי? כן, כי פסלת השני. הנודע ביהודה חידש שראשון, שלישי, כאילו הראשון קשור זה כאילו שמונה נקיים יש לה עכשיו, כי הראשון והשלישי התחברו ביניהם, אז השני נכנס פנימה, ואז היא תוכל לעשות בשמיני. זה החידוש של של הנודע ביהודה. יש לזה, כל הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מסובך, ותשתדלו שזה לא יקרה לכם, למעט מצבים כמו שדיברנו, פצעים, יש נשים בעיות נפשיות שקשה להן מאוד לבדוק, יש פה אישה אחת בשכונה שברוך השם יש את הילדים, אבל במשך חצי שנה, כל פעם שהיא עשתה בדיקות, אני צריכים לקחת לאישה שתעזור לה לעשות את הבדיקות, כי יש כל מיני מצבים של מתחים נפשיים, השם יצילנו, אבל אנחנו משופעים בדברים הללו. למעט המצבים הללו, אין סיבה שאישה לא תבדוק שתי בדיקות ביום. האופן הטוב ביותר שאישה בודקת שתי בדיקות ביום, זה בגלל יראת שמיים פשוטה, אומרים לה, תראי, כתוב במשנה בנידה, בודקים שתי בדיקות ביום. זה משנה. משנה. אפילו לא שכונות משנה. אבל אם צריך, אז שומעים קלטת של מדריכת קלות, מתמלאים ברוח אידיאליסטית, ואני מצטער שאני... יש כמה דברים שהם לא מכוונים להלכה. יש כמה דברים כאלה שהם המון רגש והמון יראת שמיים, אבל בעצם לא מכוונים להלכה. אני מעריך את הרצון הטוב כדי להציל את הנשים ממכשול, אבל צריך גם להשתדל שהדברים יהיו מדויקים לפי הלכה. עד כאן נושא השבעה נקיים. יש לנו זמן ל... טוב, ממש 5 דקות, תראו את הרימה. יש לכם את הרימה בסעיף ד'. אומר פה הרימה, והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר, ובדיעבד מען אפילו לאור הנר. כלומר, אומר הרמ"א, לא להסתכל על בדיקות לאור הנר. למה? זה ברור שאור הנר הצהוב משבש את הצבעים, פעמים בדרך כלל מחמיר, פעמים מקל. כלומר, מראה חום לאור הנר הוא נראה אדמדם כזה, אבל לפעמים גם זה גורם לא רק להחמרות אלא גם להקלות. אלא מה? אני חושב שלדעתי כמעט כולם פה יודעים שאני כן רואה לאור הנר. איך זה? הפלורסנט הוא גם לא טוב, דיברנו על זה פעם. הפלורסנט הוא גם לא טוב, הפלורסנט הוא מקל. כן, הוא מקל, כי האור טבעי רואים באמת את הצבע כמו שהוא. גם באור טבעי צריך להיזהר לראות בין חמה לצל, כמו שאומרת הגמרא בנידה דף כף. כלומר, להתקרב למקום שיש בו הרבה אור, אבל לא לאור השמש עצמה, כי אור השמש זה כמו נר, זה צהוב. כלומר, במקום שיש בו צל סמוך לאור החמה. אבל יש העיר, יש ספר תורת השלמים, אולי נמצא אצלכם בסוף העמוד, רק לא רואים אותו, וגם לא כאן. תורת השלמים העיר שהרמ"א כתב את זה שהבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר, דווקא בסימן קוף צד יבב, שזה סימן שמדבר על האישה שבודקת. הוא לא כתב את זה בסימן קוף פי חט. בסימן קוף פי חט יש דין מראות אדמים. למה הוא לא כתב את זה שם? ועל זה אומר התורת השלמים שהאישה או האיש שאינם מנוסים לא יראו לאור הנר, אבל החכם שכבר מנוסה וראה יותר עדים מסערות, אני לא יודע אם נגיד ראשי או ראש כולנו, מכל מקום יותר עדים מסערות הרבה ראשים, אז יכול גם לבדוק לאור הנר, כמובן אם הוא מרגיש ביטחון עצמי. הבעיה היא כזאת, הבעיה היא שבדרך כלל את הבדיקה של הפסק טהרה ואת הבדיקות של הסמוכות לערב רואים בלילה. עצה חשובה, אומר פה הרמ"א, שהבדיקה תהיה סמוך לבין השמשות, ואז להסתכל עליה עדיין לאור היום ולא לאור הנר, וזה הצבע נאמר שאפשר לסמוך עליו ולפסוק על פיו את ההלכה, ואם לא עדיף להסתכל למחרת. אבל אם מביאים לחכם שמנוסה, אפשר גם להביא בלילה. לפעמים קורה לי שאני מבקש שישאירו עדים למחרת, יש צבעים שהם מאוד מאוד גבולים, לפעמים צריך להסתכל באור יום. נכון, אותה אישה שבודקת לפני הנצח המאה תצטרך לחכות עם העד ולהסתכל עליו רק מאוחר יותר ואז להחליט. באופן כללי אני חושב שאנשים לא צריכים להיות קשורים לרב כל החיים ולרוץ אחריו עם הבדיקות, אבל כל אחד צריך לעשות קורס קצר. אני עברתי כבר הרבה קורסים, לעשות קורס קצר ולהיות רב של אישה אחת. בדרך כלל המראות על פי רוב הם מחזורים, הם פחות או יותר אותו דבר, ואדם אחרי שהוא בא 10 פעמים, 10-20, כל אחד לפי עניינו, יוכל לראות באופן שגרתי את המראות ולהסתבח כשיש כתמים של הנקה, תקנים, גלולות, דברים כאלה, אז כאן צריכים לדבר, אבל באופן הרוטיני אין צורך. נראה בזריזות את הסעיף הבא, סעיף קצר. טוב שאתה מזכיר את הדבר הזה. כן, אנחנו פוסקים שצריך שתי בדיקות. אוי, אתה מחזיר אותי אחרונית. אנחנו פוסקים שצריך שתי בדיקות, אבל יש הרבה שאומרים שמספיק בדיקה אחת בכל השבעה נקיים בדיעבד. ובעצם השאלה היא, מה קורה אם בדקו בדיקה אחת בזמן? זה סיפור בכל יום. אישה עשתה הפסק טהרה, היא הייתה בכושר. למחרת היא קמה בבוקר, עשתה בדיקת יום ראשון, ואז הטרדות, ילדים, פרנסה, שלום בית, הורמונים, דיכאון קל בגלל המחזור, תראות. התעוררה ביום השביעי ויחידה שהולכת למקווה, אבל את הבדיקה היא עשתה בבין השמשות. מתי זה בין השמשות עכשיו? השקיעה עכשיו ב-5:03, בין השמשות עד 5:15 בערך בתקופה הזאת, כיוון שהיום קצר. עד 5:15 עשתה את הבדיקה בבין השמשות. כאן זה יועיל. הפסק טהרה בבין השמשות זה לא טוב לרוב הפוסקים, והפסיד היום, אבל כאן זה יועיל, כי היא עשתה בדיקת יום אחד ובדיקת יום שני עשתה ספק בדיקה. יש לנו מין ספק ספקה, זאת אומרת, יש רבים שאומרים שמספיק יום בדיקה אחת בשבעה נקיים, וגם מי שאומר שצריך שתי בדיקות, אולי באמת הבדיקה הזאת עלתה לה, כי בין השמשות זה ספק יום ספק לילה, ולכן זה יועיל בדיעבד, לכן תמיד טוב לברר. באופן כללי אני חושב, אני חושב שלא, זה כבר למחר, זה כבר למחר, וכבר אין בזה טעם. כן, לפחות תצא ידי חובה של חלק, נכון. אבל אתה מעיר הערה חשובה, שמה קורה בנשים שנמצאות בעבודה אינטנסיבית והן לא יכולות לבדוק? לפעמים זה קל, לפעמים שירותים דקה, אבל לא יצור שגם זה אי אפשר. זה המצב של בדיעבד, ובמצב הזה גם כן נסתפק בבדיקה אחת ביום ראשון ובדיקה ביום השביעי. בוא נקרא מהר את סעיפי. בדקה עצמה ביום שפסקה מלראות ומצאה טמאה, זאת אומרת הפסקת הרע לא היה טוב, ובדקה לאחר 3-4 ימים ומצאה טהורה, הרי זו בחזקת טמאה עד שתפסוק בטהרה, שלעולם אינה סופרת עד שתבדוק אם פסקה ואז מונה למחרתו. ההלכה הזאת פשוטה אבל חשובה, כי פה כתום פורש שלא צריך להיות, לא צריכה להיות הצמדה בין האפקט הרע לבין בדיקות שבעה נקיים. אבל מצד שני כתוב חומרה גדולה מאוד שאישה שלא עשתה הפסק טהרה אבל עברו המון ימים שהיא לא ראתה, היא טמאה, והיא תוכל לספור את השבעה נקיים. כן, היא תוכל לספור את השבעה נקיים רק מאז שבדקה. על הסעיף הזה נכתב המון, יש מחלוקת גדולה בין רבי עקיבא איגר לבין שוט זיכרון יוסף. האם אתם מכירים שוט זיכרון יוסף? הוא היה חשוב, כי רבי עקיבא איגר מתייחס אליו, הוא היה לפני רבי עקיבא איגר. אז זיכרון יוסף אומר שזה חומרא דרבנן. כלומר, הדין הזה גם כן מדוקדק ממשנה בנידה דף ל"ח, אבל הוא אומר שזאת חומרא דרבנן. רבי עקיבא איגר אומר שזה דאורייתא. יש נפקא מינה גדולה מאוד הדבר הזה. בכלל השאלה אם ההפסק טהרה הוא כולו דין דרבנן או דין, דאורייתא, והנפקא מינה תהיה גם כן לאישה שיש לה פצע, ואנחנו מוצאים את הבדיקות, בבדיקות הפסק טהרה תמיד נקודת דם בצד. האם אנחנו נגיד שהבדיקה הזאת טובה או לא? במה זה תלוי? אם אתה אומר שהאישה הזאת היא מוחזקת בתומה, אז זה שיש לה דם בצד זה לא אומר כלום, אולי הדם הזה הוא דם נידה. אבל אם אתה אומר שהיא כבר מוחזקת בטהרה, אני אתן לכם את הדוגמה. הדוגמה זה אישה שיש לה דימום אחרי לידה, הדימום הפסיק. מתי הדימום מפסיק אחרי לידה? גם זה אנחנו מתעסקים כל יום. נשים לפעמים לחוצות חושבות שאחרי חודש יכולות לטבול, בדרך כלל אי אפשר. יש נשים שיכולות, בדרך כלל אי אפשר. הרב נויבירט לא מקבל נשים לפני 6 שבועות אחרי הלידה, כי הוא אומר שזה לא בריא. אני לא, שזה חומרה של הרב נויבירט, אבל חודש וחצי, חודשיים זהו הזמן. אבל מה קורה אישה שכבר יודעת שהדימום אחרי הלידה הפסיק לה? כבר עבר עוד חודש היא כבר לא מדממת. כן, אבל עכשיו השאלה היא שהיא בודדת שאתה פצע קטן, ככה היא חושבת. האם זה באמת פצע? האם אפשר לסמוך שזה פצע? או כיוון שהיא הוחזקה טמאה, כיוון שהיא הוחזקה טמאה, אז צריך שאנחנו נדע שהיא טהורה, ואז נתחיל לדבר על הפצעים. זו בדיוק מחלוקת רבי עקיבא איגר והזיכרון יוסף, שהזיכרון יוסף הקל ורבי עקיבא איגר מחמיר, שזה המון 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 השלכות בהלכה. ברוך השם, בדורנו זה יתמעט בגלל סוגיית בודקות הטהרה. אני חייב לומר לכם שיש המון בודקות טהרה בירושלים, והיות ואני פה גם בישיבה נאמר אני עוסק בסוגיית טהרת המשפחה, אבל לא עם בודקת טהרה של השכונה אלא עם בודקת טהרה של מקומות אחרים. יש נשים שמאוד מאוד מסויגות מללכת לבודקת טהרה, כי הן מרגישות שמרגישות חדירה לפרטיות, אבל בשכונה זה לא כך. מי שהולכת תמיד מרגישה נעים, וזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, לבטל את ההסתייגות מללכת לבודק את ההרה, ואז אנחנו לא צריכים להיכנס לקולות של הפוסקים, אלא אנחנו יודעים באופן ודאי שיש לו תאורה או לא. אני מספר לכם סיפור משלשום, סיפור יפה מאוד, של אישה ששכנעה את עצמה וכמעט אותי שיש לה פצע. היא הייתה נורא לחוצה, היא הייתה אחרי לידה ומאוד מאוד רצתה לטבול, אבל כיוון שהיא שכנעה אותי רק כמעט, וכיוון שהיא לא הביאה לי עד לראות, אלא היא רק סיפרה לי מה היה על העד שהיא שכה וזרקה להשפח, איך זה הולך, אז לא הייתי משוכנע לגמרי. השלחתי לה בודק את הטהרה, והתברר, מה שחשבתי שהתברר, שבאמת יש לה פצע, אבל היא גם מדממת. אתה בודק את הערה, זה לא תמיד לייט להקל, התברר שיש לה פצע באמת, אבל בודק את הערה, ראתה דם שיוצא מהרחם. זה היה מאוד לא נעים לאישה הזאת, כי היא יודעת שיש נוסחה כזאת, אתה אומר פצע, הרב אומר טוב, אבל זה לא היה, הפעם זה לא קרה, ובודקת את הערה החמירה. היא לא החמירה, פשוט אמרה את האמת כמות שהיא, ראתה שיש פצע, יש דימום. אחר כך ניסתה לשכנע אותי שהדימום זה לא דימום, זה הדם של הפצע שגלש פנימה והפך להיות דימום. וטוב, אנחנו משתדלים להיות סבלנים, בעיקר עם נשים. אני לא יודע מי מדובר אגב. אני חושב שהיא חושבת שאני יודע, אבל אני לא יודע. אם זו אשתה של מישהו, אני לא יודע. אז אני לא יודע מי זאת, אין לי מושג מי זאת. בסוף אמרתי לה, תראי, המצוקה מובנת והלחץ ברור, ואנחנו עוברים את זה כל יום ומכיר הרבה נשים, אבל יש גבול דק 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 בין הרצון להקל לבין להיות שותף להונאה עצמית. ואת כבר בשלב ההונאה העצמית. זה אדם של הפצע גלש פנימה, ובודק את הרעת, ראתה אותו, יוצא בפנים, אחרי שהוא גלש מהפצע פנימה. צריך להגזים, זה לא מה שקרה, פשוט דממת. ייקח עוד יום, יומיים, כמה שייקח, והכל יהיה בסדר. אז ברוך השם, בשכונה יש פה בודק את הרע מאוד עדינה, ונשים שבאות אליה פעם ראשונה, לא מסתייגות לבוא אחרי כן, וזה מאוד מאוד חשוב, כי אני יודע שמקומות אחרים, הרי יש תופעה, נשים לא אוהבות ללכת לרופא נשים, נכון? סליחה, נשים לא אוהבות ללכת לרופאת נשים, כי רופא נשים הוא נבוך כזה, אז הוא בודק את האישה יותר בעדינות, והרופא אומר, אתה תעשי פיצפניק. זה הרופאת נשים. בכל זאת, הפוסקים כתבו, יש מכתבים מכמה גדולי פוסקים, להשתדל מאוד מאוד לא ללכת לרופא נשים גבר, אלא לרופאת נשים. יש עוד בעיה שרופאות הנשים, יש להן תור גדול, גדול מאוד. ולכן יש כמה בודקות הערה, אני חושב שחוטאות בדבר הזה שלא מספיק עדינות, ועד יש הסתייגות, בסוף זה פוגע לנו ממש, ממש בהלכות. כי אנחנו חוזרים להורות בדברים בלי לדעת את המצוות באופן ברור. אם כן, סוגיית הפצעים הגיעה לפתרון מאוד מאוד חשוב בדורנו. טוב, שבוע הבא אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא של שבעה נקיים, והפעם איך בודקים. ובעזרת השם נסיים את הסימן הזה. ברוכים תהיו, שבוע טוב.
תגרים את זה, צביקה, אתה יודע לסגור?
זריקה חזקה על הרצפה זה תמיד מפסיק את ההקלטה.
איך סוגרים?
יש באמת במרכז.
אני מסגר.